יש לפניי פרק קצת ארוך, מספר לנו קצת מן האמת הצרופה. התורה אומרת, וציפית אותו זהב טהור, ועשית עליו זר זהב סביב. יש לנו ציווי לצפות את אותו ארון, ארון קודש, שם הלוחות, לוחות האבן, התורה, הוא שמה בתוך הארון, זה נקרא ארון העדות, שהתורה היא העדות שהשכינה מצויה איתנו. אם לא השיעור הזה, מי אומר שהשכינה מצויה איתנו? וסביב הארון הקודש הזה, עושים לו זר זהב, כמו השולחן, כמו המזבח, כתרים יש להם, שלושה ג' כתרים ניתנו. כתר התורה הוא לכולם. חז"ל כותב בספר עלי שור, הגדירו את האדם כי כולו שקרים. פשוט הוא שאין כוונתם שהאדם אומר תמיד שקר. סלח לי, מה שעה? כך וכך, למה הוא ישקר? מה, איזה אינטרס יש לו לשקר? מה השעה? הוא יאמר, מה השעה? מה הוא? מה, כל הזמן משקר? הוא לא משקר כל הזמן. למה כולו שקרים? אלא גדרי אמת ושקר רבים הם. והאדם מתגלגל מאופן אחד, גלגל אחד של שקר אל השני והשלישי. ננסה לעמוד על האופנים השונים של שקר. יש כל מיני סוגי שקר. עד שמגיעים לשקר לבן, מושג כזה. שקר לבן. ככה זה כזה, שיקרתי, זה לא... מה, זו המציאות שאנחנו מדברים על זה? זה השקר שמדובר, שכולו שקרים. ננסה לעמוד על האופנים השונים של שקר. ובזה נדע למעשה את היקף העבודה של האדם בזה העולם לרחק את השקר ולהתקרב אל האמת. ידידה, אתם יושבים פה בשביל לשמוע אמת, לא בלוף. רבנו יונה בספרו שערי תשובה מונה בספרו 9 פרקים, חלקים, רק בעניין קט השקרים. אתם שומעים? וכולם בדברי שקר. אך הנה מידת השקר מקיפה יותר מדיבור שקר. זה לא די כדיבור. אתה משקר בדיבור. לא, לא על זה דנים כרגע. כתוב מדבר שקר תרחק, מדיבור של שקר, מדבר, דיבור שקר תרחק. לא, לא, לא מדברים על זה, על מידת השקר. מה זו מידת השקר? אנחנו רוצים לדבר עכשיו בפרק הזה. לראות האם יש בנו אמת או אנחנו קצת נוטים יותר לשקר. הגדר הראשון, קודם כל, להתרחק מהשקר. שיהיה הוא האדם, בלי סתירות. בלי, לא סתירות בתת, בתו. מה זה בלי סתירות? ולא רק סתירה בין הידיעה והמציאות. הרי אני יודע שהשם קיים. אז למה אני חי אחרת? הנה, שקר ראשון. הנה, נעים מאוד. אתה כנראה גם מכת השקרנים. כי אם אתה יודע בורא עולם קיים, למה אתה חי שונה ממה שאתה יודע? אצלך הידיעה והמציאות היא בסתירה. אז אל תצעק הרבה פעמים, אני אח שלי, אמיתי אני. שקט, שקרן. תראה איך מתגלה הבלוף. המציאות שלך והידיעה, הידיעה והמציאות רחוקות. אלא לא רק הסתירה הזו בין הידיעה והמציאות, אלא שלא תהיה סתירה באדם עצמו. כתוב על ארון הקודש, ארון הקודש, ארון הברית, שהיה בתוכו מכיל את הלוחות, מבית ומחוץ, בזהב, תצפנו בזהב. אמר רבה, כל תלמיד חכם, שאין תוכו כברו כחוצו, אינו תלמיד חכם. אביי ויתימה, יש מי שאומר, זה רבא בר אולה. או אביי או רבא בר אולה, רוצים לדייק, זה או זה או זה, תשמע, אומר דבר בשור ומביא גאולה לעולם, זה לא פשוט. זה או הוא או הוא, שמענו. מה אמר? אמר, זה לא הבעיה שנקרא אינו תלמיד חכם, זה עדין מדי. אם תוכו לא כברו, התוך לא כבחוץ, נקרא נתעב. תועבה. שנאמר, אף כי נתעב ונאלך איש שותה כמים. איזה מים? כמים עבלה. האדם הזה נתעב, נאלך. אמר רב שמואל בר נחמני, מה ידכדיב? כתוב, למה זה? למה זה? מחיר ביד כסיל, רוצה הכסיל, שואל כמה עולה חוכמה? סלח לי, שם במדב, יש שם, אני רואה קופסה, כתוב חוכמה. כמה, כמה היא עולה? מה המחיר שלה? ולב, אומר הכתוב, עין. אין לו לב לקבל את החוכמה. אחד עוצר בצומת, מישהו עוצר לידו באדום, עם מרצדס הכי חדישה. סלח לי, כמה זה עולה? מה זה, איזו שאלה זו? יש לך כסף? אין לך, אז מה אתה שואל? מחיר יש ביד הכסיל, החוצפן הזה לשאול כמה עולה חוכמה ולב עין. על זה דרשו רב שמואל בר נחמני, אוי להם לשונאיהם של תלמידי חכמים, דיינו אוי להם לאלה שעוסקים בחוכמה, שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. לב עין, אין להם יראת שמיים. הוא יודע שהבורא מצוי, אבל הוא חי חצוי. תוכו היא היראה, תוכו של אחד שעוסק בתורה, צריכה להיות ספרים של יראים, יראה. תוכו היא יראה, והטהרה מעבלה. אתם שומעים? איש שותה כמים שותה, הוא נטעה ונהלך, המים האלו הם עבלה. במה הוא מתעסק? ברו בחוץ הוא עסקו בתורה. וצריך להיות תוכו יראה וטהרה. נכון שהוא מדבר, לומד, קורא דברי תורה. אבל הפנימי הוא צריך לעסוק כל הזמן ביראת השם. צריכה להיות התאמה בין ידיעת התורה והיראה. אי ההתאמה בזה היא שקר באדם עצמו, עזוב את הסביבה, איך אתה נראה בעין הסביבה, אתה צריך להסתכל איך אתה נראה בעין עצמך, על עצמך. ויש לשים לב למה שרש"י מבאר. באיש השותה תורה כמים ויש בו עבלה, בא רש"י כי יש כאן טענה, הלימודו של אדם זה שהוא שותה, שותה, שותה תורה כמים, מים, 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 ערבים צימונו של אדם. אבל אין להם השפעה רוחנית. אין להם. זה דומה לכמו שותה יין. עורר, מלאיב, כן, כולו. הוא רווה, הוא רוצה, יש לו צימון, אז הוא רווה, הוא ירווה צימונו לדעת, לידיעות החוכמה, כן. אבל לא נודע השפעה לידיעותיו בתורה. איך אתה יודע אם הידיעות שלו באמת משפיעות עליו? אם ליראה, אם לטהרה. איש זה, חלילה, 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 אם לא מושפע ביראה, על אף ידיעותיו, בתורה אין לו תלמיד חכם. שומעים? ארון הברית במשכן מהווה סמל לא רק לחוכמה, אלא ליראה. כי יוצרו של המלך. וחמור הוא עניין זה עד כדי כך, כותב בספרו עלי שור, שרבן גמליאל היה מכריז ואומר, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, לא יכנוס לבית המדרש. הושיב שומר על הפתח, הוא בדק אם רוצים באמת להיכנס, אם תוכם כברם, כן. בא רבי אלעזר בן עזריה וסילק את שומר הפתח. נתן לכולם להיכנס. ולא מפני שהוא חלק רבי אלעזר בן עזריה על רבן גמליאל, על עצם הדין שאם זה לא תוכו כברו ילמוד. לא. אלא מפני שהעמיד כל התלמידים על חזקת כשרות. אתה לא נכנס לבית המדרש אומר זה פחות זה יותר. אי אפשר לבחון את זה. אדם, המבחן האמיתי הוא לגבי הוא עצמו. אתה לא יכול לעמוד ולהגיד זה פחות זה יותר. אז רבי אלעזר בן עזריה יחזיק בה כשרות. זאת אומרת, רוב בהמות כשרות, נו באמת. רוב בני אדם, אתם מבינים. הרמב״ם מביא עניין זה להלכה בהלכות דעות. מביא הרמב״ם, אסור להניג עצמו בדברי חלקות ופיתוי. ומה זה חלקות ופיתוי? הלשון שלו חלקלקה, הלשון שלו מפתה, בא לפתות האחר. ולא יהיה אחד בבא ואחד בלב, אלא תוכו כברו. והעניין שבלב הוא הדבר שבפה. אסור לגנוב דעת הבריות, אפילו דעת נוכרי אסורה. כן? כיצד, לדוגמה, לא ימכור לנוכרי בשר נבלה. זה חזל, זה גמרא אומרים כך. בשר נבלה, מה אומר לו? זה שחוטה. הוא קונה ממך את היהודי, אומר זה בטח שחוטה. אתה יודע, בשר נבלה. אפילו מילה אחת של פיתוי, מילה של גניבת דעת אסור, אלא שפת אמת, ורוח נכון, ולב טהור מכל העמל והאבות. אתה צריך להיות אדם ישר, אדם נאמן, אדם הגון. נראה שהרמב״ם מבאר עניין תוכו כברו, שלא יהיה אחד בפה ואחד בלב. אין כאן סתירה למה שהגמרא אמרה, כי הסתירה היא בין התורה שבפה וחוסר יראה בלב, סתירה בין התורה שבפה, זה כוונת הדברים של הרמב״ם מסתבר. שבפה מדבר אדם חוכמה, ובלב חסר יראה ולב עין, זה יש לו ביד האקסיל מחיר לקנות חוכמה, כן? רמז הרמב״ם בסוף דבריו, כי שפת אמת באה, מאיפה שפת אמת באה? מטהרת הלב, ניקיון הלב. וזה שאנחנו מתפללים, ותאר ליבנו לעובדך באמת. ידוע כי איסור לשון הרע, הוא לומר דווקא דבר של אמת. אמת, זה אמת, זה ככה דבר. ויש בזה איסור לשון הרע. אלא מה? שאומרים אותו, הרי הלב יודע. אומרים אותו בכוונה להסיק, והוא מתעמם. תראה, זה אמת מה שאני אומר לך, אני לא משקר. עוד נהיה חסיד וצדיק כאחד. עושה איסור לב מן התורה, קשה ביותר, ומצטדק שהוא צדיק, הוא אומר, תשמע, אני אומר לך מה שאמיתי. אבל זה איסור. מה, האמת שלך מנצחת את האיסור? הנה, הזרת לשון הרע היא מפסוק לא תישא שמא שווא. אתה אל תשמע ואתה אל תשמיע, זה דברי שווא, הבל. איסור. כתרגומו לא תקבל שם השם, מה זה התרגום אומר? שם השקרה, שקר. אבל לשון הרע זה גם על אמת. אז מה, האמת הזו שקר? לכאורה צריך עיון. האזהרה היא לשון הרע והתרגום קורא לזה שם השם, שם השקר. הלאור, לשון הרע האמת הוא. על אמת זה לשון הרע, כן? מוציא שם רע זה שקר. לשון הרע זה על אמת. ובהכרחן כי הכוונה רעה, כוונה רעה שאדם מדבר עם כוונה רעה, היא עושה גם דבר אמת לשקר. גם אם האמת היא אמת, כי הכוונה שלך להזיק היא רעה, הפכה את האמת הזו לשקר גמור. זה שקר. נמצא כי שקר אינו רק סילוף של עובדות. שקר, סילפת עובדה. זה השקר שרגילים ברחוב. אלא גם אם העובדות הן אמת, אבל מספרים אותם בכוונה רעה, שקר הוא על פי התורה. זה השכל האלוהי, כך קבע. הרי שקר ואמת נמדדים לא רק כפי אמיתת העובדות, אם העובדה נכונה או לאו, אז יהיה אמת או שקר, לא, אלא גם לפי כוונת הסיפור. כן? מקור לשקר, בכוחות של הנפש, איך אדם משקר? זאת אומרת, איך אדם מתכוון לומר אמת וכוונתו להיזק? איך זה עובד? הרי אם הוא אומר דבר אמיתי, דבר אמיתי, למה הלב שהוא צריך רצו מהפה להיות חצוי? למה? אומר הרב כאן, זה השורש לשקר, זה הדמיון. דמיון. האדם אסור, אסיר, אסיר, אזיקים, אסור. במושכלו, בשכל הוא אסיר. וחופשי בדמיונו. אתה יודע, בשכל אתה יודע שאתה לא יכול לקנות עכשיו רכב ב5 מיליון שקל. שכלית אתה אסור לך, איפה? מה, תיקח הלוואה מהבנק, איך תחזיר? בשכל הוא אסור, הוא מבין. הוא מבין דברים, רציונל, היגיון, הוא מבין. בדמיון הוא חופשי, מה הבעיה לפנטז? מה אכפת לי, אני עכשיו מדמיין שאני הלכתי וקניתי? הדמיון! שט. השכל מוכרח לחשוב לפי חוקי התבונה. הדמיון חופשי מחוקים אלה. הוא יכול להעלות ציורים, הדמיון שהם נגד השכל. דמיונו מוליכו שובב בדרך לב רצונו בל ייחת, מהעתיד הוודאי. הוא יכול להתכחש למציאות ודאית, הוא יכול להתכחש בדמיון. מחשבה שכלית היא מחשבה אחראית. השכל, השכל, הוא מכשיר שניתן שכל לנו לעמוד על האמת, למשש את המציאות של האמת האמיתית של הדברים. כן, הדמיון מרחיק את האדם, מרחיק אותו מהמציאות, עלול להכניסו לעולם דמיוני בלתי מציאותי, אבל קשה, קשה הוא להיכנס, הדמיון, להכניס את האדם לעמל השכלי. לחשוב מחשבה מסודרת, מבוקרת, הדמיון לא יכול לתת. קל הוא מאוד לרחף על כנפי הדמיון, להשתעשע בציורי תענוגות. גם להרגיע את הלב בדמיון, דבר להתפחד, למה? למה תפחד מהזנחה שמה שמוטל על האדם שאתה לא עושה תתפחד מזה? אז יש גיהנום, בוא נדמיין, זה נחמד, זה ציור נחמד. זה יקרה? מישהו סיפר לי, זה קרה? מה? תדע, יש לך הזנחה פושעת, אם לא תדאג לירת שמיים שלך, אתה תגיע לשם. תעזוב, תעזוב, הדמיון יודע לשים תחבושת על הלב. הנכנס לעמל תורה, למשל, בלימוד, לוקח גמרא, לוקח משנה, לוקח מדרש, יושב ועמל, לומד. כמה קשה לו להתרכז בשכלו, לדחות את הדמיונות הקוסמיים שלו. הרי כל הלימוד של הגבת, הגמרא, הפרשים, כל הלימוד שלו בכלל, הרי הוא מלחמה תמידית, עקבית נגד הדמיון. השיעור הזה זה הרי מלחמה נגד הדמיון. אוי לו ואבוי לו למי שאינו מנצחו את הדמיון. הוא הסתבך. החיים שלך בסבך. אם ההיגיון והשכל לא ינצח את הדמיון, יהיה לך דירה, בית, מגורים, לא במקום אחר, אני אגיד לך את הכתובת, בגיהנום. כאשר אדם עשה לחכמים טובה כלשהי. פה מדובר בתלמוד על דיינים. על הדיינים עשה להם טובה. כבר פסלו את עצמו מדין תורה שלו. לא יכולים לדון אותו כדין תורה. כן? לא לפשרה ושלום, זה לא העניין. דין תורה, לא יכולים לדון אותו. חששו החכמים למה? שהטובה הזאת שהיא יחדה אותם עם העושה הטובה, היא שיחדה אותם. הוא כבר משוחד, הוא לא יכול להיות נקי. לא הכירו את האמת בדין הזה. הרי אם יש לאדם נטייה קטנה לצד אחד, כבר אינו יכול לשקול טענתו של זה לעומת טענתו של יריבו בדין, ויתה את הדין כל כך גדול, הכוח, כוחה של נגיעה. לא רק בבית הדין. אדם הסתכל על עצמו, הרי הוא דיין בענייניו שלו, שלו, האדם הפרטי, העולם הפרטי שלו, הוא דיין בענייניו. טוב, אני עושה, פחות טוב. הוא צריך לדון את עצמו. כאשר הוא צריך לשקול כיצד להתנהג, הוא צריך גם כן לשקול את הצדדים ולשפוט עם איזה צד של האמת. נו, עכשיו הוא נכנס בדין של עצמו. מה נעשה אנו? אנו משוחדים מהמידות. היצרים שלנו המתים את השיקול לצד הנוח להם. ואין לך שוחד גדול מזה. חייבים אנחנו להיוועץ עם ההלכה על כל צעד שאנחנו עושים, וממנה אין לזוז. השולחן ערוך, זהו המצפן היחיד לשכל ולאדם. כן, על כל צעד שאנחנו רוצים, עושים, אין לזוז מההלכה. אבל מה הבעיה? איפה הבעיה? לא לכל שאלה יש הלכה שתראה אותה בספר. איפה תמצא ספרייה אלפים? אני לא מכיר את כל הספרים בעולם. ויש לי מקרה מסוים ואיך אני אתמודד איתו. מה, אני פותח ספר עמוד, שורה ואני קורא? יש גם דברים כאן, יש ודאי, אבל לא לכל. ואם כן, איפה נמצא? עניין הנגיעות תופס מקום רחב מאוד מאוד בתורת המוסר, בספרי המוסר, כותב הרב. הרי לא, לא, לא נראה לגבי הדרך איזושהי חלצות מהמידות, מהיצרים, מהנגיעות המקיפות אותנו. מלבד לימוד מוסר שהוא הפותח עינינו להכיר את הנגיעות שלנו. אתה מבין? שלא הכל מתחיל ומסתיים בהלכה, כי יש מקומות שאתה לא תדע איך לגעת בהלכה. אז מה תעשה עם זה? צריך ספרי מוסר, והרבה ספרי מוסר, והמון ספרי מוסר. גם בלי נגיעות אין אדם יכול להיות בטוח, גם בלי נגיעות, אנחנו כבר מדלגים שלב, אין אדם יכול להיות בטוח שהוא עומד על האמת. אין אדם יכול להתפאר בחוכמתו. מה רבים החכמים שטעו ולא עמדו על האמת? הרמח"ל כתב במסילת ישרים פרק שלישי. כותב לשון הרמח"ל, תשת תשים, תשית, תשת חושך והיא לילה. זה העולם הזה, דומה ללילה. הנה החושך הלילה. יש חושך ויש לילה, שני מיני טעויות. אז גם החושך והיא לילה, גם הלילה, אפשר שיגרום לעין האדם טעויות, יקסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיתה אותו עד שיראה, לא שלא יראה מה לפניו, שיראה כאילו עומד אדם, ואדם כאילו הוא עמוד לפניו. נדמה לו זה אדם עומד, וחזר עכשיו זה נדמה לו לא, זה עמוד עומד. הוא לא רק שהוא לא רואה, הוא גם מתחיל לדמיין. הוא בכלל בלי הגיעות, עצם החשיכה, הלטה, הלילה שבעולם. כן, חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל. החומר והגשם של העולם הזה זה החושך לעין של השכל. השכל אצל האדם זה כמו עין, עדשה. מה מכסה אותה? החושך והלילה. כן, גורם לו שתי טעויות. קודם כל, אחד גורם לו לשכל של האדם אינו מניח לו שיראה המכשלות שבדרכי העולם. והטעות השנייה היא קשה מן הראשונה, היא לא שלא רק מניחה לראות את המכשלות, היא מטעה את הראייה שרואים את הרע כאילו ממש טוב, והטוב כאילו רע ממש, מה זה? ותוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. טעויות כאלו מצויות בכל שטחי המחשבה. והעצה להימלט מטעויות היא רק שהאדם לא יסמוך על חוכמתו. אתם שומעים? אסור לסמוך על חוכמתו. האדם אומר, אני יודע, אני אדם שקול, אני יודע לחשוב, נכון? אם אתה סומך על זה, אתה תיקשן. אני לא יודע לחשוב ואין לי חוכמה. אני לוקח שולחן ערוך, פותח, לומד, קורא. מה שההלכה צוותה, הורתה, תוליך, תוביל אותי, אני אחריה. זה ההליכון שלי, זה הרגליים שלי. כן. ויציע מסקנותיו, ויש לי גם מחשבה ודרך, מה אני אעשה עם זה? יבוא, יציע, לחכמים, וישמח על כל ביקורת שלהם. אתה בא לאדם חכם, אתה מלומד, אדם שהשכל, עין השכל שלו גדולה יותר, ואומר, תשמע, כך וכך וכך וכך, ומה, איך אתה רואה את הדברים, מה אתה אומר? ואם יהיה ביקורת, לקבל את זה. התחלת כל לימוד הוא החיקוי. אתם שומעים? התינוק מחכה את הוריו, ובזה הוא מתלמד לדבר. התלמיד מחכה את רבו במחשבתו. כל אדם מחכה את סביבתו בהתנהגות ובמידות. זה טבעי. אבל כאשר אדם עומד על דעתו, עכשיו הוא מוכרח לצרף אל החיקוי את הדעת שלו. הרי לא כל דבר מותר לחכות. גם לא כל הנהגה טובה הולמת כל אחד. בר דעת יודע איזו הנהגה כדאי לו לאמץ לפי מצבו ושעתו וסביבתו. אחרי שאדם קיבל דרכי עבודה מרבו, הוא צריך למצוא דרך המתאימה לכוחות נפשו ולתכונותיו. מתי אני מיישם אותה, מתי כך, מתי אני פועל כך, מתי אני עונה כך, מתי אני אומר כך. אצלו הכל זה סלט. החיקוי, אם השכל שלו לא נהיה חמין. המהר"ל שואל, למה לא יגן הקורבן שהביא הבל עליו שלא יארגהו קין? שאלה, ככה המהר"ל שואל. יש פה קורבן, יש ברוך הוא, אז זה שמח עם האסף של הבל. אז הוא יהיה לו הגנה מקין. ואפשר, הקדוש ברוך הוא אומר המהר"ל, הרי שעה, שעה, אל קורבנו של הבל, לא אל קין, ואף על פי כן קורבנו לא הגן עליו. אומר המהר"ל, כי מעשה טוב שאדם אינו עושה מעצמו, אין בכוחו להגן. אומר המהר"ל, התורה מרמזת על עניין גדול זה. במילה אחת, והבל הביא גם הוא. אתם יודעים מה קרה להבל? הוא חיכה את קין. הוא לא עשה בגלל שהוא עשה. הוא חיכה. אמר, אם הוא נותן, גם אני נותן. מי אמר, אתה צריך לתת. ונתת, ויש ברוך הוא שעה והסכים. אבל הנה, לא הגן עליך. כי זה לא אתה, אתה. אומר המהר"ל, התורה פה, מלמד את דבר ענק, גדול, עצום. כבר רבי מקוץ. המשיל משלים מגיד מדובנה. רבנו הקדוש, כבר הביאו כמה תורות רק על החיקויים האלו. רק על הקוף אחר אדם. מבהיל. שאל הגאון הצדיק רבי נתן צבי פינקל. סבא מסלובודקה הנודע. במה שאמרו חז"ל, כי לוט ניצול מסדום, לוט, בזכות ששתק לאברהם. אברהם בא ואמר על שרה שהיא אחותו. אמרינה אחותי, בעבור, תחיה נפשי בגללך, אני רוצה לחיות. פיקוח נפש. לוט היה במעמד, יכל מה להגיד, שקרן, איזה אחותו, זה אשתו. אבל הוא שתק. חז"ל אומרים, בגלל שהוא שתק ולא פטפט, לא הלשין על הצדיק. הוא זכה לנצל מההפיכה בסדום. מה טעם חז"ל? אומר רבי נתן צבי פינקל הסבא מסלובודקה. מצאו ללוט רק זכות זו להגן עליו? זה מעשה פשוט. מה הוא עשה שם? שתק. שתק. מה זה המעשה היחיד שיציל את לוט? לשתוק רק, הוא לא עשה שום כלום. אולי לא כבש שיניים, הוא לא יכל לדבר, אני יודע מה. מה אני יודע? שואל הרב, הסבא מסלובודקה, כי אח בוא נחשוב. אם סור לוט את שרה למצרים, מי זו הייתה שרה, אתם יודעים? אחותו. מה, אם סור את אחותו? זה טיפש. זה גיון, זה שכל נקי פשוט, זה לא צריך להיות, לא מלשין, לא מדבר, מה יש לראות בזה, איזה מעשה ענק. ולעומת זאת, אומר הסבא מסלובודקה, היו ללוט מעשים גדולים של חסד, ובסדום למדנו שהוא מסר נפשו על הכנסת אורחים, הוא חינך את בנותיו לחסד, חז"ל מגלים. חז"ל מגלים שהריבה, הנערה ששרפוה, שרפוה אנשי סדום. מפני שהביאה להעניק קצת קמח, המדרש מגלה זו הייתה ביתו של עוד שכל ימה מסר כמה חשוב לעשות חסד, ואת זה הוא למד הרי מאברהם. שואל הסבא מסלובודקה, למה כל זה לא נחשב לו כזכות כדי להינצל מהפיכה בסדום? למה השתיקה כן משהו יתאמץ כל החיים לחנך בסדום ועמורה את בניו, בנותיו? להיות בעלי חסד, זה לא יועיל? אומר הרב, סבא מסלובודקה, תראו מה הוא עונה על זה. כי כל החסד שעשה לוט, הוא למד מאברהם אבינו. ואין זה נקודה עצמית שלו בכלל. מעשים אלה אין בכוחם להגן. חז"ל טרחו למצוא מעשה שאיש לא לימדו. הוא מעצמו עשה. הוא מעצמו. במה שלוט לא גילה ששרה אשתו של אברהם, אשת אברהם אבינו, אף שזה מעשה קטן, נכון? קטן, ערך, מה, לא, מה הוא ימסור, חלילה, מה, מויסר, מה זה? אבל זהו מעשה שעשה מעצמו. והוא כדי להגן עליו. הדברים נוראים הדכן מגיע, ההכרח לאדם להעמיד מעשים מעצמו. זה לא חיקוי. חיקוי בלי עצמיות, בלי שאתה תהיה שם, אני רוצה לחכות את רבותיי, רבותיי לימדו אותי, אבל אני צריך לשים את עצמי בחיקוי הזה. אם אני רק מחכה ולא שם את עצמי שם, זה נהפך לשקר. שומעים? מה השקר העיקרי בעבודה? אומר בספר, עלה אישו. מה השקר הכי גדול? הוא קיום מצוות, ואין להפסיקן, אף על פי כן. בדרך מצוות אנשים מלומדה. על זה ידבו כל הדווים, רבותיי, הצרה גדולה ביותר, שאדם חי יהודי, מהלך מת חי. מת חי. אתה לא מבין מה זה התפילה, אתה לא מבין מה זה הציצית, אין לך מושג בענייני תפילין יד וראש, אין לך מושג מה זה מקווה קודש, אין לך מושג מה זה שבת, אין לך מושג מה זה תלמוד תורה כנגד כולם. הכל אתה עושה כמו רובוט, וכאילו לקחו לך, וכאילו עשו לך, וכאילו וכאילו וכאילו. כי עינינו ניצולים ממצוות כאלו כל יום. רבנו יונה בשערי תשובה כתב, אומר שנאמר על אנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת השם. עליהם אומר רבנו יונה, ותהי יראתם אותי, אומר הבורא יתברך, מצוות אנשים מלומדה. הוא מביא את הרשב"א. הרשב"א בתשובותיו בעניין קריאת שמה, צריך לקרוא קריאת שמה בכוונה, כיוון הדעת, בכוונה, שהוא יתברך אחד, שהוא אלוהינו, שנסכים על זה בהסכמה מוחלטת. יש פה חוזה בקריאת שמה. כאשר קוראים קריאת שמה, אומר הרשב"א, בהקימת שפתיים בלבד, זוהי מלומדה, אומר הרשב"א. תפילה ודיבור בענייני אמונה בלי ודאות, אני מתפלל, אבל לא ודאי לי שמישהו שומע, אני מאמין, לא ודאי לי שמישהו רואה ויודע, אומר הרשב"א, היא מלומדה, מצווה מלומדה. המלחמה נגד המלומדה היא המלחמה התמידית. עובד השם אמיתי יחפש תמיד מחדש עצות להתחדשות בוודאות העבודה. אתם שומעים? עובד השם אמיתי מחפש עצות כל יום. איך להתעורר מחדש לתפילה, איך להתעורר מחדש למקווה, איך... אפילו ההנהגה של התנועות החיצוניות. יש פרק ארוך בכמה וכמה ספרי מוסר קדושים, בפרט אצל הרב רבי חיים זייצ'יק בספרו אור חדש. פרק שלם. כמה התנועה החיצונית מאירה את הלב הפנימי, את הלהבות, את הלבבות הפנימיים של בני האדם. אתה רואה איך אתה עושה מצווה? אין לך תזוזה, אין לך תנועה, אין לך חיות, כלום. כלום. מת מעליך על שתיים. כמה יש לך נגיעות, ואם עברנו את הנגיעות, כמה אדם עדיין חי בשקר. אם הוא עלה ונתעלה, כבר הוא מחכה, אז הוא רק בחיקוי, בלי העצמי שלו להביא. זה נורא. וציפית אותו מבית ומחוץ, במה תצפנו? בזהב טהור. הזהב הוא זהב, אבל העץ הוא מתרחב ומתכווץ, תלוי לפי החום קור. בארון הקודש היה עץ בפנימי, הוא חופה אותו בזהב פנים וחוץ. העץ הזה זה עניין של התרחבות והתכווצות, תנועה. אם לא יהיה לך תנועה ביהדות, אם לא תזרוק את כל האבלים, ולא תתחיל להתעורר בעבודתו התברך, אז אומר הגאון מוילנה, יש שתי שיטות, או עולים מעלה מעלה, או יורדים מטה מטה. אומר את זה על הפסוק, אורח החיים, דרך החיים, למעלה, למי? למשכיל, כך, למען סור, אומר הכתוב, משאול מטה. אומר הגאול מבינה, מה אומר שלמה המלך? מה זה אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה? האדם נקרא הולך שצריך ללך תמיד מדרגה לדרגה. ואם לא יעלה מעלה, ירד מטה מטה. כי אומר הגאול מבינה, אי אפשר, בלתי אפשרי שיעמוד בדרגה חדה, במדרגה אחת. זהו שאומר המלך שלמה, אומר הגאול מוילנה, אור החיים, הדרך של החיים, השם הטביע בעולם דרך, או למעלה, כדי שלא לירד למטה, סור משאול מטה, למטה שאולה, מטה, ומחמת אור החיים, מה יקרה לו, אומר הגאול מוילנה, אור החיים, היית צריך למעלה למשכיל החכם, אבל האורח החיים שלך גורם, אומר הגאול מוילנה, למעל מה? אתה כל כולך משקיע, מה? סור משאול מטה. אתה יורד, 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 במקום למעלה למשכיל, צריך להביא את עצמו סור משאול, לצאת, לצאת מהשאול. הוא מביא את עצמו מטה, מאורח החיים שלו. כן. אז מה נעשה? מה צריך לעשות? דחילקו. צריך לעשות איזון גלגלים, כיוון אורות, פרונט, ישר. נתחיל לחשוב. זה יותר מאשר מתוק לי, זה ממתק, וצבעים יפים, יפים. זה חלק אחד, הגוף. אבל הוא לא צריך להיות עיקר בכלל. הוא לא צריך להיות עיקר בכלל. אז בן אדם עושה מחשבה, אומר, רגע, היום ברכתי שהכל נהיה בדברו. עכשיו יש לי עניין, אני אברך בורא פרי האדמה. שמח את הבורא שאני רוצה להכריז ולומר שהוא ברא את הפירות שיצאו מן האדמה, וכן על זה הדרך. לעבוד את השם יתברך. לעבוד את השם יתברך, אתם שומעים? אז על מה הוא מסתכל? על מה הוא חושב? יש מלחמה יומיומית תמידית, תזכרו, בין השכל לדמיון. בין השכל הישר לדמיון העקום. והדמיון לוקח ולוקח ולוקח ולוקח. ואיך באדם פעמים, אתם יודעים את המושג של אוכל את עצמו. יש בן אדם יושב ואוכל את עצמו ואוכל את עצמו. הוא לא מצד השכל, מצד הדמיון. ועכשיו הוא מגלגל, גלגלים, גלגלי השיניים. יש חווה בחוץ לארץ, גם פה, אני לא יודע, אני מספר לכם מה שפעם ראיתי בחוץ לארץ, ואתה רואה, בצילום. שמה בוחנים בני אדם מתים, לוקחים אנשים מתים, משאירים אותם ככה, בחווה הזו, אנשים תורמים את עצמם, תורמים את עצמם למדע, למדע. כן? הוא לא תרם את עצמו לישיבה, לבית כנסת, אני אומר למדע אני בכפרה, אני צריך לתרום את עצמי, כן? שמים את הגוף, ולוקחים ורואים מה קורה לו בתהליך עם הזמן. על פי זה הם יודעים, בזיהוי הפלילי להגיד, זה מת לפני 7 חודשים, זה שנה, זה יום, זה שעה. הכל במדע, הם אוספים כל מיני ידיעות, ויודעים על פי זה את הקצב. אולי נעשה טיול יום אחד לחווה שם. באמת. באמת, לפתח קצת ידע. מה יש? למה אתם הדתיים לא רוצים ידע? אני לא מבין. תראו איך גוף, מה קורה לו. תראו, באמת, תראו מה קורה לגוף אחרי ההסתלקות של הנשמה ממנו. מעניין, נראה. איך הוא מתנפח, פתאום מתבקע. איזה ריח, איזה התלעה. נורא והיום. נורא והיום, השם ישמור. זה עושה גם בעלי תשובה. פתאום אתה מבין קלנפדי. הכל הבל, הכל שקר וטרוח. אתם יודעים, השם ישמור, זה דברים שלא נדע. אני גם לא מדבר איתכם על בן אדם שכבר יודע שהוא הולך למות ומוסר דרישת שלום. יש אנשים יושבים במשרד, מורידים את הראש ונפטר על המקום. על המקום. מה זה בן אדם? יש אנשים יש להם זמן לעשות תוכניות. יש להם זמן לעשות תוכניות. הוא בא לבנק, הוא אומר, יש פה תוכנית 10 שנים. הוא אומר, אני לא יודע אם אני ועד כבוד הפקידה נחיה בכלל. אתה אומר לי 10 שנים? מי יודע מה יהיה? שטויות, בלוף. יש תוכנית ארוכת טווח. היא לא ל10 שנים, היא לחיים נצחיים. אתם שומעים? חיים נצחיים. תוכנית. תפתחו, תקראו, תלמדו. אם מניחים תפילין, כל יום זה תוכנית מיוחדת שבורא העולם עשה בבנק שלו פה. מי שמניח כל יום תפילין, זוכה לחיים נצחיים. תוכנית של בורא העולם, תוכנית בנקאית חדשה. מי שטובל כל יום במקווה, זו תוכנית מדהימה. תוכנית ארוכת טווח שיזכה לעתיד לבוא, לזכות להיות טהור במיטתו, פטירתו, שמקפיד לטבול, כמו שטבל בנהר דינור. יהיה קדוש, טהור, מקווה, תוכנית בנקאית, עכשיו יוצאים עם מבצע. זה אף אחד לא מציע לך. את הקשקושים שלהם כבר שמענו, שומעים הרבה שנים. מדהים, פשוט מדהים. אנחנו חיים בטלטלה, שער הנון. אנחנו בעצמנו צועקים לטאטה על עצמנו, שתבינו, אנחנו מלאים, מלאים, מלאים זוהמה, ואתה מנסה להתקלח, ואז אתה רוצה לראות את המקלחת, אתה רוצה לראות את המקום הנקי, אתה מסתובב סביב, אתה מסתכל סביב, מרים את העיניים. אין מקום, בלי זוהמה, בלי פשוט... מדהים. מדהים. הים מזוהם, הקרקע מזוהמת, האוויר מזוהם. אני קורא, דוח מבקר המדינה. תפתחו את העיניים, אתם אזרחי מדינת ישראל, תעשו שיעור באזרחות. דוח מבקר המדינה. אין ים בישראל. אשפה. אם אתם רוצים להיכנס לאשפה, כנסו למים האלה. זה הים הכי מזוהם בכל העולם. חשבתי פעם גזרח התיכון. בכל העולם. בכל העולם. מדינות העולם השלישי. לא החופים. ים, מים לא מזוהם כמו פה. הקרקע פה מזוהמת ברמות שהם אומרים, הם כותבים. האקולוגים, אנשים בקיאים, הם אנשים מדענים. זה לא אנשים מיוחדים. יש להם אוזניים ועיניים ואב ופה. זה אנשים מיוחדים. אתה לא יכול לעמוד על שכלם. זה משהו מביל. והוא כותב, הוא יודע, הוא מסביר. הרי מבקר המדינה משתמש בהם להבין, לדעת, הרי הוא לא, הוא שופט, לשעבר. או, כן, התפקיד שלו לא להיות מדען. בוטי, זה נורא והיום. לנשום אתה לא יכול. להיכנס למים, להגיד, טוב, אני בורח מהאוויר למים. יש שם חמצן, אולי נזכה קצת, אתם יודעים, 50% מהחמצן בעולם זה המים. ים. אז גם הוא שם מזוהם, לא רק במפעלים, גם הים עצמו, כבר מזוהם, אז הוא מעלה זיהום. אתה אומר, טוב, נטמון את הראש כמו בת יענה באדמה, גם שם המזוהם. אתה אומר, רבנה, איפה נלך? מה זה? זה מדהים. וכמו שאתה הזכרת, משהו שדיברנו, זה בצדק, חופי עזה נקיים. נו מה? 50% מהפסולת בים זה אנחנו, האזרח, שבאים, משאירים את ההשפעה והולכים. איזה תרבות יש לאנשים? אני לא מבין. איזה תרבות? כך סקית, כך... אסור ללכלך את ארץ ישראל, השם יודע, בשמיים. אני מועיד על עצמי, לא מתבייש מאף אחד. כמעט, נכון, אם אתה תראה עכשיו, יש אדם, רואה שוחטים חיה. זה לא נעים לראות, סתם, לא, אני לא מדבר שחיטה לאכילה בשר. בכלל, לא, זה... שחיטו. אני מדבר עכשיו, יקחו ציידים, חיות, לא בני אדם אני מדבר. הוא יורה בחיה, הוא פוגע, זה נצוות. אתה רואה דבר, אפילו שהתרחש לפני כך וכך ימים ושבועות, בזה סרטון, וזה לא נעים, אתה רואה דמוי. מה זה זה? אי אפשר לסבול לראות אחד נוסע ברכב עם סיגריה, זה רק ככה. זה קלונה של ארץ ישראל. קלונה של ארץ ישראל. אנשים כאלה אני רואה, אני מזדעזע מהם. זה קלון. אתה יכול... מה אתה חושב? זה הפלטין שלך? זה הפלטין של המלך. מי יבוא יזהם אותו? ועושים מה שרוצים, הם בעלי בתים. גם זה הקטן ברכב שזורק את הבדיל סיגריה, גם זה שמשאיר את המשקה שלו בחול, בים והולך, וגם אלה שעושים מה שרוצים, חברות גדולות וממשלה עם האישור והגיבוי וכו'. מה זה משנה? זה מתחיל מהקטן ועד הגדול. מה אנחנו בעלי בתים? הגמרא אסרה את זה. אסור ללכלך את ארץ ישראל, מה יש להם? זה פשוט. אז יש פח אשפה, תשים פח אשפה, בסדר. בסדר, זה בסדר. מקום שיקצו, מקום שיקצו מותר. סתם. הוא נוסע, אתם מכיר את הילד שעושים ברכב, כל מה שהוא צריך לזרוק, פסק זמן פותח, עושה ככה. הקופסה של הטיים, סיים אותה, עושה ככה, זורק. סיגריה זורק. המקבוק נמאס לו, זורק. מה זה הדבר הזה? זה תרבות שאנחנו חיים בה. כן. האדמה המזוהמת, אתם יודעים ש... מאה קולחין, הביוב, הרי אין לו בין המים שנשפחים לארץ, המים, הגשם, שמוליך, הצינור, ביוב, לבין הקולחין, לבין הזוהמה, הם ביחד הולכים. למדינה יש תוכנית לא מבצעת, והכל הולך לים. והים הזה מטפילים מים והולך לשדות. אתה אוכל תפוח עץ בטעם של מה שהוצאת. המציאות. פעם, כשהיינו ילדים, היינו נזהרים. כילדים, ילדים מזהירים אותם. אני מדבר על אנשים מחונכים ועם סדר. אסור להטיל מימיו בים. ואתה מאמין שככה צריך להיות, והמים האלה הם הכי נקיים, זה מים טבעיים. אז הוא מסתבר לך שכל אלה שנפנים בבתי כיסאות, יוצא מהצינור הזה למים. זאת אומרת, אני אקצר את התהליך, אני כבר ישר לים, מה זה? הייתי ילד, חשבתי שאסור. אם אני אומר, זה מה, אין בזה שום דבר, זה אותו דבר. כל התהליך הזה, למה שיקח זמן? נבוא ישר למים. נורא והיום. אתם ראיתם דוח מבקר המדינה על הכנרת? חכו, בואו נתחיל בחופים. מה זה, זה, זה נורא והיום. פעם היה חיידה קולי, סלמונלה, שמות הכי... מה זה, כבר נהיו היום, ליגה דלד. מי? הם לא מרגישים חיידה כבר, הם מתבאסים מהחיים. יושבים באיזה פינה, מה? לא מתייחסים אלינו, פעם כולם פחדו מאיתנו. היום איזה שמות יש להם. שמות מבהילים. והחיידקים הטובים, יש חיידקים טובים, החברות הגדולות לוקחות ועושות מזה כל מיני תרופות. מסכנים עד שהם משתחררים באוויר, הם רוצים ללחם הרעים, עשו מלחמה. באים החברות הטובות, שואבים, לוקחים את החיידקים הטובים, בשביל שנלחם. זה אנטיביוטיקה של הטבע, לוקחים את זה החברות, משתלטים, משאירים לנו את כל הזוהמה, הם עושים את זה בתרופות, ומוכרים לנו בכסף. וכל מערכת הרפואה, וכולם קשורים בכולם, אחראית על זה. הורגים אותך ואתה יוצא מהרופא עם סל של תרופות שיודע להרוג אותך, והוא אומר לך בכזה מין אולי ציניות, שתהיה לי בריא. הרג אותך, שתהיה לי בריא. אתה מסתכל, אתה אומר, טוב דוקטור, שרק נהיה בריאים. טוב, שאלות ידידיי. שאל אותי שאלה יהודי, לא נעים לי להגיד, לא חשוב, חשוב. שאל אותי שאלה, היא שאלה מעניינת ועניינית. אומר ביום שבת, יוצא אדם עם סתם חבר, בגן המשחקים פה יושב, יש שם ספסלים. הוא על עצמו, אתם יודעים, יש בעולם אמהות הולכות עם הילדים לגן שעשועים, גן משחקים. יש שם ארגז חול. זאת אומרת שגם, אני מקווה שלא יגיעו גונבי חול גם לשם, אתם יודעים, היום גם את החול גונבים. בסדר. הוא שואל אותי, תשמע, לפעמים מפצחים גרעינים או משהו, ונופל מהיד לחול. לפעמים אדם, אני יודע מה, אכל איזה הפרסק, או זה מה, והיום החליק לו. לא מתכוון, יש לו סכין, החליק. האם יש בזה זורע? אתם יודעים שזה אסור לקחת מיני זרעונים למיניהם ולהפיל אותם לקרקע. אסור. יש מחלוקת בראשונים, האם הרים אותם ולא עברו שלושה ימים, לא עבר על ההלכה של זורע, כי זורע, מתי הקרקע מקבלת את הזרע עד לצמיחה להתחיל, שתקבל אותו בשביל להצמיח, שלושה ימים. לא כולם הסכימו, ולהלכה, להלכה זה דחוי. שתכף שנופל הקרקע, זה נקרא זורע. מלאכת זורע, שהיא מהתורה, היא אסורה מהתורה בשבת. אז תשובה להלכה היא כזו. חול, חול ים. חול של ארגז חול, כמו בגן המשחקים. אין בזה זורע. אתה תנסה לקחת זרע, לזרוע אותו בחול. הוא לא יצמח. חול לא מצמיח, קרקע, אדמה מצמיחה. חול לא מצמיח. בים למשל, אדם יושב בים, לא מספיק העבירות שעושים בשבת, עוד גם משאירים את כל מה שהם אוכלים באדמה שם. זה איסורים בפני עצמם שאסור ללכלך, אבל האם עוברים על זורע? לא. כי המים של הקרקע של הים הם מלוכים. מים מלוכים הם לא מים מתוקים. מים מלוכים לא מצמיחים. אז בחוף הים, בארגז החול, בקרקע שבני אדם דורכים בה, אתם יודעים, יש שבילים שבני אדם הולכים בהם. השבילים האלה מודגים ככה. הולכים, זה שביל לרבים, הולכים. גם שם, אם נפל לך זרעונים לאדמה, או פיצחת, נפל לך הגרעין, אין בזה כלל מלאכת זורע. רק באדמה קרקע שהיא לא דרוכה, לא חולית, ולא בוצית, מלוכה כמו הים. סתם קרקע, שדה, שדה. לא הולכים שם, זה גם לא חול, זה גם לא מלוח שם, ירד על זה מים, זה יצמיח. בקרקע סתם יש בזה זורע. ככה נפל לך הגרעין, מלאכת זורע. שאל אותי מישהו, האם יש הונאה במחירה של נדלן? יש קרקע, באמת הקרקע שמה העריך אותה 100,000 ש"ח. בא בעל הקרקע, אומר, אני רוצה 1,000,000 ש"ח. זה קנה, אומרים לו, מה הקרקע הזו? זה 100,000, מה אתה משוגע? 1,000,000 ש"ח שמת? מה? אני הולך לבית דין מחר. האם יש הונאה בזה? אתם יודעים, שאדם קונה פריט, ואדם שמחר הונה אותו בקצת מעל שטות, הוא עשה שטות בתו, אבל עשה שטות בתת. המחירה הזו נחזרת. חוזר לבעליו, והכסף לקונה, אין מה לעשות. בנדלן, כמו בבית בנוי, כמו בקרקע, אין דין הונאה. אדם יכול להחליט, אני רוצה לקחת את הקרקע ששווה 100,000 ש"ח על פי השמאי, אני רוצה לקבל 10,000,000 ש"ח. האם תמכור את זה? אני לא חושב, אבל יכול להיות. תדרוש מה שאתה רוצה. זה שקונה, הוא צריך לדעת, אתה קונה. אין לזה מחיר.
אתה רוצה לשים 10 מיליון על קרקע של 100,000? תשים 10 מיליון. מה, אם יש לך איזה עניין, אני יודע, אולי אתה חושב שם נפט, חלמת בלילה. תשים. זהו. שאלות ידידיי?